הבריאות.
מה קורה?
מעולה.
מי מסתכל לך היום על הפרופיל בלינקדאין?
זה אחד הדברים שהכי מעניין לראות.
אתה יודע שאני לא, אין יום שאני לא מסתכל לראות מסתכל על פרופיל בלינקדאין.
באמת?
זה מעניין אותי בצורה שלא ברורה לי.
לי יש פיצ'רים אחרים שאני ממש אוהב, אבל תכף אנחנו נדבר על הדבר הזה, פשוט כי מי שאחראי על חלק גדול מהפיצ'רים האלה, יושב כאן איתנו, תומר כהן, מעניינים?
שלום מאוד, בוקר טוב.
סמנכ"ל המוצר בלינקדאין.
נכון.
כמה זמן אתה בלינקדאין כבר?
קרוב לשבע שנים.
שבע שנים, וואו.
כן.
והיום לינקדאין היא חלק ממייקרוסופט, נכון?
כן, בשנתיים האחרונות.
אקזיט ענק.
כן, 27 מיליארד דולר אם אני לא טועה.
ואי אפשר, לא צריך לעשות גילוי נבות, כי אני לא עובד מייקרוסופט, זה הכל טוב.
נכון. אז רגע, איך התגלגלת לחברה הזו, ואיך היא הייתה לפני שבע שנים?
אז אני הגעתי לוואלי לפני בערך 10 שנים, סוף 2008.
וואלי, סיליקון וואלי.
סיליקון וואלי, סליחה. כן. ובאתי ללימודים, עשיתי תואר שני בוואלי, ואחרי הלימודים...
במה?
בסטנפורד, ב-MBA.
מנהל עסקים בסטנפורד, אוקיי.
כן, בדיוק. תוך כדי הלימודים הקמתי חברה, ויצאתי להכיר, זה היה דיבלופר של בעצם עובד מעל לינקדאין, אז זה היה תקופה, אם אתם זוכרים, תקופה מדהימה, שכולם פתחו את ה-APIs, פייסבוק, לינקדאין, גוגל, טוויטר, ואחד הלבנות באמת מוצרים מאוד מעניינים מעל הפלטפורמות האלה, ככה יצא לי להכיר את לינקדאין מאוד טוב, הכרתי את ה-Chief of Product, ואנשים מאוד בכירים בפנים, ואז שנתיים וחצי אחרי, קיבלתי הצעה להצטרף להוביל את המובייל של לינקדאין, וזה בעצם הייתה התחלה לתוך לינקדאין.
ולינקדאין היום, באמת, אין מישהו, לפחות בעולם ההייטק, בארצות הברית ברור, בטח גם בישראל, שלא מתחזק בצורה מאוד מאוד הדוקה את הפרופיל שלו, דואג שיעשו לו, אני יודע מה, איך קוראים לזה?
לייקים, יש לייקים.
לייקים כן, אבל יותר כאילו אנדורסמנט, נכון? כל מיני דברים כאלה.
לפי דעתי אנדורסמנט בלינקדאין זה הפוק של לינקדאין, כי מה, עושים לי אנדורסמנט לנוז היברו.
באמת?
אוקיי. לפעמים צריך. אבל תראה, זה נכון. בגדול, כאילו בלינקדאין היום יש קרוב ל-600 מיליון משתמשים בכל העולם. האמת שרוב השימוש בלינקדאין הוא מחוץ לארצות הברית.
באמת?
כן, 70% מחוץ
לארצות... עודו.
שזה בכל העולם. יש לך באירופה, זה צומח מאוד מהר. בסין אנחנו הסושל מידיה היחידים שהם לא הסינים שיכולים לעבוד בסין.
וואו.
מה עשיתם, מה ויתרתם בשביל לעשות את זה?
לא פיתרנו, זה עובד מאוד, תראה, המטרה של לינקדאין, וזה חשוב כאילו להפריד משאר הסושל מדיה קמפני, זה מאוד אקונומיק אופורטיוניטי. אז בעצם זה מתאים מאוד מאוד למדינות, כאילו אתה רוצה שבעצם אנשים יתקדמו במדינה, ימצאו אפשרויות תעסוקה, יתקדמו בעבודה, יתחברו, והיום השימוש העיקרי בלינקדאין הוא מעבר לתחזוק, הוא ממש על הניוספיד, על אנשים כותבים מאמרים, משתפים, שואלים שאלות.
אז רגע, בוא נחזור שנייה, אבל הגעת ללינקדאין, נהיית אחראי על המובייל?
נכון, אז כשהגעתי, אז
היית מובייל כאילו היה... מה, דירקטור אוף פרודקט של המובייל?
כן, אז הייתי הד אוף מובייל, המובייל כשהגעתי היה בערך 9% מהטראפיק, מאוד נמוך, לאף אחד לא אכפת ממובייל.
באיזה שנה זה היה?
נשמע זוי, זה תחילת 2012, סוף 2011.
המוצר היה אז נורא במובייל.
הנורא. זה היה outsourced מוצר, זה היה מוצר נוראי, וגם בחברה הפנימית זה עד, כאילו זה נשמע היום זוי בדיעבד, אבל אז מובייל היה כזה, לא יודעים אם זה גדול, יודעים שזה מעניין, אבל לא יודעים כמה, זה נשמע מאוד מטורף, אבל אז זה היה, זה הייתה תקופה across the valley. אני, כאילו, אתה יודע, זה קצת לדעת שהסימן שהולכת לזוח בבוקר, זה היה לי ברור שזה הולך להיות כאילו הפלטפורמה העיקרית, ובאמת מהר מאוד, תוך שנתיים וחצי, כבר הייתי אחראי הקבוצה שלי על חצי מהטראפיק.
אוקיי.
מ-9% תוך שנתיים, זה הפך
להיות
מעל 50%.
בדיוק.
אבל בגלל שהמובייל נהיה כזה מסיבי, לאו דווקא בגלל שעשית איזה מוצר מדהים.
תשמע, זה שילוב של שניהם, של כאילו קבוצה שבעצם מוצר, כשאתה לוקח מוצר כמו לינקדאין שהוא מאוד דסטופ heavy, החברה הוקמה ב-2003, ואתה מנסה כזה סוג לזוג אותו לתוך מובייל, אז זה הרבה איטרציות. אז בעצם בנינו את לינקדאין איזה 3-4 פעמים תוך כדי להביא את זה למובייל בצורה נכונה.
אוקיי.
לקח הרבה איטרציות. חלק מהבנפיט זה שהיינו על טראפיק נמוך בהתחלה, אז יכלנו לעשות הרבה אקספרימנטס בלי הרבה קוסט. ואז בעצם בסוף 2014, כבר זה היה חצי מהטראפיק, וממש כבר פירקנו את הקבוצה, ובעצם כל קבוצה עשתה מובייל ודסטופ, ואני עברתי להוביל את הקונסיומר סייד של לינקדאין, אז מה שכולם משתמשים, LinkedIn.com ולינקדאין האפ.
אוקיי, ומתי הפכת להיות VP אז, ב-2014?
כן, אז בסביבות 2014-2015, עובדתי את הקונסיומר.
VP, Vice President, סמנכ"ל.
כן.
כמה VP פרודקטס יש בלינקדאין?
בערך 3-4.
אז אתם שלושה ארבעה, ואתה מדווח למי?
אני מדווח למישהו, ה-Chief of Product שלנו, לריין מוזלנסקי.
שהוא מדווח למנכ״ל.
כן.
שהוא מדווח לסאטיה.
בדיוק.
סאטיה מנכ״ל.
סאטיה מנכ״ל מייקרוסופט. שום, קצת היה קצת גיקיות של מייקרוסופט בשביל להבין את המבנה הארגוני, למרות שאני חייב להגיד שבתור עובד מייקרוסופט לשעבר, לינקדאין היו חיה שונה. עדיין חיה שונה בתוך מייקרוסופט, כלומר, האימיילים שלכם הם אימיילים של לינקדאין, הם לא של מייקרוסופט, ואתם קצת לא מתנהלים בדרגות המייקרוסופטיות, נכון? זה...
אנחנו חברה נפרדת בתוך מייקרוסופט. אז בעצם כשאתה מנהל חברה גדולה כמו מייקרוסופט, שהם זו החברה הנסחרת הכי גדולה בארצות הברית, חשוב לציין, אז אתה כבר מתחיל לחשוב בצורה איך אתה בונה בעצם, אחד you get to the trillion dollar company level, ואז אתה מתחיל לבנות ממש כאילו יחידות נפרדות, שכבר רצות בפני עצמם. לינקדאין היא דוגמה נפלאה לזה. בעצם היום, אם אתה רוצה אפילו לעבור ממייקרוסופט ללינקדאין, צריך לעבור רעיונות, אתה מקבל ממש כאילו חוזה עבודה חדש. הבעד שלי לא עובד במייקרוסופט.
אה, באמת?
כן.
מה, דבר איתי, אני
יכול לסדר לי בעד שפה זה נדע.
הוא כבר לא יכול לסדר לך כלום מייקרוסופט.
אני מכיר את הילה, מה, הילה יכולה לסדר לך. אבל זה חברה נפרדת, אבל אני יודע לפחות מהצד של מייקרוסופט, שיש נורא רצון להתחבר ללינקדאין, כי לינקדאין הם כאילו המגניבים, ויותר קול מלעבוד על, לא רוצה להעליב אף אחד, פיצ'ר של פאוור בי-איי, נגיד.
אז... יש עבודה, אבל אני חושב שהיא במקומות שהם יותר אסטרטגיים ונכונים, אבל בלי להפריע לעצמאות של לינקדאין. כי לינקדאין כרגע, the number one, הפריוריטי מספר אחד של האקוויזישן היה to grow LinkedIn. ובזה זה עובד מדהים. אז LinkedIn, we accelerated growth, ממש עברנו מגרוף של 20 פלוס ל-34%.
אז רגע, אז על מה אתה אחראי היום בלינקדאין?
אז היום אני אחראי על ביזנס יוניט שנקרא Marketing Solution, שזה בעצם כל הפלטפורמות לעסקים, לעבוד מעל לינקדאין. אז בלינקדאין, אתה עכשיו רוצה לשנייה להבין איך לינקדאין, פלטפורמה מדהימה, 600 מיליון משתמשים, 30 מיליון חברות ואוניברסיטאות וקולג'ים בתוך לינקדאין. הצורה הכי טובה להבין את לינקדאין, זה לחשוב על איזה כלכלה דיגיטלית. שיש לך בעצם את כל הפרופשיונלס on the ecosystem. יש לך את כל החברות ואת כל הבתי ספר והאוניברסיטאות על האקוסיסטם. יש לך את כל הג'ובס on the ecosystem. יש לך בעצם את כל ה-knowledge sharing, את כל הסקילס, את כל הקורסס. ואז אתה בעצם יכול לאפשר סוג של כלכלה דיגיטלית, שמאפשרת להכל. אני יכול למצוא מחר את השותף שלי לסטארט-אפ, אני יכול ליצור קשר עם VCs, אני יכול... ask for help, אני יכול לשתף משהו, אני יכול ללמוד משהו, אני יכול לראות, מסתכל לי בפרופיל, להבין כאילו איזה קונקשנס יכולים להיות לי, וזה בעצם מאפשר את כל האפשרות הכלכליות האלה. ואז בעצם יש לך סוג של שלוש מרקט פלייסס, כאילו בגלל שזה פלטפורמה, אז המרקט פלייס הראשון הוא בין משתמשים. אז אני יכול ללכת לנבות, לשלוח לו הודעה, אני יכול לעשות לו לייק, פוסט, אני יכול לעשות לו ריפרל לג'ובס, כל הדברים, כל האפשרות הכלכליות שאתה יכול לעשות במערכת. אז זה בעצם המרקט פלייס הפנימי, והוא הקרנל, זה בעצם הגרעין של המוצר. יש לך מרקט פלייס שני, שהוא בעצם...
אז זה המרקט פלייס שאנשים מציעים, כמו הדאנטרים מציעים מעבודה שם.
זו דוגמה אחת, אבל יש אלפי...
כן, גם הנסיך הניגרי מציע לי לעשות, להיכנס אותו לביזנס.
לצערנו גם יש ספאם, אבל יש אפשרות מדהימות. אם אתה מסתכל על אנשים, יש הרבה אנשים שפשוט חיים מעל לינקדאין, זה עבודה שלהם.
אני אומר לך.
או מגייסות, או מגייסים.
כן.
כלומר, אנשים שעובדים עבור חברות כדי למצוא טאלנט.
אני יכול להגיד לך אני חושב שהרשת החברתית שעובדת לפודקאסט הזה הכי טוב, זה לינקדאין. שאני שם פרק, אני ישר רואה כמה views היו לפרק, והמון המון סטטיסטיקה ש...
אני מת על הסטטיסטיקה הזו. אנחנו למשל, אלינו סרטון שהפקנו בסטארט-אפ שלי, ופתאום אתה רואה המון המון פרטים מעניינים. למשל, והווירליות היא מדהימה בלינקדאין, אני יותר מפייסבוק ויותר מכל רשת חברתית אחרת עבורנו, היו נניח זה סרטון באמת, לא איזה משהו, פתאום 12-15 אלף צפיות, ואתה רואה, כמה מתוכם עובדי מייקרוסופט, וכמה עובדי אפל, וכמה מהם מהוואלי, כאילו פתאום אלף איש שחיים בסן פרנסיסקו, צפו בסרטון שלך.
נכון, וזה קטע קריטי, כי באמת בסופו של דבר, כשאתה מסתכל על פרופשיונל קונטקסט, חשוב לך מי, ולא רק הכמות.
כן.
זה רק כאילו, אם כולם רואים מאוד, זה יכול להיות מעניין, אבל זה פחות מעניין כמו מי רואה את הקונטנט. אז דוגמה נגיד קלאסית, שהאסטרות אולימפיאדה בריו, בחור מהצוות שלי כתב פוסט על איך האולימפיאדה זה מלא פרסומות וקצת ספורט.
כן.
וככה איך NBC איבדו את הדרך. וזה היה מדהים לראות שאחרי 3 ימים אקזקטיבס ב-NBC קראו את המאמר שלו. זה כאילו חוויה מדהימה, אתה בעצם מגיע ממקום שאתה בעצם אין לך שום חיבור לאקזקטיב ב-NBC, ופתאום אתה רואה שאתה יכול ממש להשפיע על הדעה שם. אז זה נגיד דוגמה מדהימה לאחד מהשימושים בלינקדאין. להגיע ממש לטארגט המסוים שמתאים לתוכן שלך. וזה נורא נורא קריטי בעולם העסקים, נורא נורא קריטי.
אתה היית שם כשמייקרוסופט בעצם רכשה את לינקדאין בעסקה של כמה?
27 מיליארד דולר,
משוגע. איך הייתה האווירה במסדרונות? כאילו מעבר לזה שאולי עשיתם קצת כסף באופן אישי כל אחד מהאופציות.
לא, מה זה אופציות? החברה הציבורית.
אה, נכון.
כן, אבל היה כאילו, אתה יודע, תמיד נוגע, זה מגיע עם פאקג'ס שיש רכישה. העבודה נעשתה בצורה מדהימה, זה ממש פלייבוק שהייתי מעתיק אותו, וכאילו ככה עושים כאילו large acquisitions. אני ידעתי בעצם על acquisition לפני, אבל ביום...
כמה זמן לפני?
לא יכול לציין, אבל...
אני חושב שגם נבות ידע היו איזה רמזים במייקרוסופט, נכון?
אני לא יכול לציין גם.
אוקיי.
אבל ממש כאילו בבוקר של הרכישה עשינו פגישה עם ההנהלה של מייקרוסופט, עם ההנהלה של לינקדאין, נפגשנו ביחד עם סאטי, זה כזה open forum, talk about everything, ומאותו רגע הכל נהיה מאוד, מאוד קרוב וצמוד כשאתה רוצה, ומאוד independent כשאתה רוצה גם בנוסף. היום בפרספקטיבה אני חושב שמסתכלים על מייקרוסופט, ואתה יודע, אני חלק ממייקרוסופט היום, אבל עדיין פרספקטיבה שלי טיפה חיצונית, כי אנחנו לא ממש כאילו embedded בפנים, זה פשוט סיפור מדהים, כאילו.
תגיד, עכשיו שאני בחוץ וכבר העסקה קרתה מזמן, כמה היה קרוב שסיילספורס יקנו את לינקדאין? כי היה, לפחות מצד מייקרוסופט, היה כזה חשש שזה יקרה.
אז אני לא יכול להגיב על זה, אבל אפשר להסתכל על הפיילינג ולראות בעצם את כל ההיסטוריה שם. אגב, זה מסמך מרתק למי שעובר על כל הפיילינג של אקוויזישן.
מה זה אומר הפיילינג של אקוויזישן?
שאתה בעצם רואה, כאילו, אתה חייב לפרט step by step. All the offers והסטפס.
כי החברה הציבורית.
והשיחות, בדיוק. אז זה אחד המסמכים שהם בארכיון איפשהו, ומסמכים יותר מרתקים של חברות שנרכשו.
ושום, לינקדאין תמיד הייתה חברת תוכן מדהימה, רשת חברתית מדהימה, אבל בערב הרכישה, המניה של לינקדאין לא הייתה בשמיים.
היא עשתה ריקאברי מאוד יפה. הייתה תקופה שהגיידנס שנתנו לשוק היה פחות ממה שהשוק ציפה, ואז המניה בעצם ירדה קצת, אבל היה ריקאברי מאוד יפה, וזה בעצם, כאילו, הרכישה בעצם החזירה אותה למקום שהיא הייתה בו. היום הסיפור המדהים זה שמסתכל על לינקדאין היום אחרי הרכישה, אתה יודע, לא קורה הרבה של חברות accelerating their growth, כאילו זה יחסית נדיר ברכישות.
למה זה קורה לפי דעתך? למה החברה ממשיכה לצמוח בכזה קצב, שאומר, הצמיחה היא גדלה מאז הרכישה ולא נבלמה, כמו אנחנו מסתכלים, נשווה את זה סתם לטמבלר, שיהו קנו, ברגע שיהו קנו את טמבלר, בגדול טמבלר גמר לצמוח.
הרבה רכישות לא מסתיימות בצורה מדהימה, בלי עבודה נכונה. זה לא פשוט לקנות, במיוחד בגדלים האלה. היו הרבה תהליכים בלינקדאין, לדוגמה כל ה-newsfeed ו-engagement, שהם היו תהליכים בהתאבותם. פשוט לקח זמן להוציא את זה החוצה. השוק הוא, אתה צריך לדווח כל קורטר, ולא תמיד יש סבלנות ל-long-term planning. אחד הדברים היפים זה שאתה יודע שלאורך זמן, אתה כן בונה את הבצע הנכונים, אתה פשוט זמן, אתה צריך זמן בשביל לפתח אותם החוצה. אני חושב שהרבה מהשקט שהגיע בעקבות הרכישה, נתן בעצם את הרכים האלה להתחיל לקרות.
הבנתי.
למה בכלל מייקרוסופט רצתה את לינקדאין? כלומר...
זו שאלה מאוד טובה, אני חושב שאתה מסתכל...
ולשלם כזה מחיר.
אנחנו חברה שהיא מאוד vision ו-purpose driven, זה די מדהים, אתה הולך במסדרונות בארוחת בוקר, תשאל אנשים, למה אנחנו פה, מה אנחנו נסים לעשות, וכולם יגידו לך שאנחנו נסים to create economic opportunity for every profession in the global workforce, זה די מדהים. מייקרוסופט היא חברה עם ויז'ן דומה, וזה הפתיע אותי כי לא ידעתי את זה, אבל הויז'ן שלהם זה בעצם to empower organizations and businesses to be more productive and successful. הפוקוס שלנו היה על האינדיבידואל, הפוקוס שלהם היה יותר על החברות, אבל זה, אתה יודע, זה מצטרף בצורה מדהימה ביחד. אני חושב שגם אנחנו מביאים את הלייר של הסושל, של מייקרוסופט אין.
שמייקרוסופט ניסתה בכמה הזדמנויות לעשות?
כן, כולם ניסו באיזושהי צורה כל פעם, אבל... אבל לינקדאין בעצם הוא מאוד חזק, הרשת החברתית היא סופר חזקה, יש לנו עדיין, עד היום יש לנו 2 משתמשים שמצטרפים כל שנייה, בעצם לרשת, ובעצם כשיש לך ויז'ן דומה, והסינרגיה בין החלקים יכולה להיות מאוד מעניינת, בעצם זה כאילו, זה בסיס טוב, זה לא אומר שהרכישה תהיה טובה, אבל זה בסיס טוב לרכישה.
ומה מנועי הצמיחה של לינקדאין היום? כלומר, מאיפה מגיע כסף, מהמנוי זהב, או משירותים נוספים?
אז זה גם נתון מדהים על לינקדאין. כי אני מסתכל על החברות בשוק, אז בעצם יש להם איזה כזה, יש להם איזה ביזנס יוניט אחד משמעותי, שהוא אחראי לפחות 80% מהרווניו, וכל מיני כזה experiments on the side. לינקדאין היא מאוד diversified, בערך מההתחלה. אז יש לך בעצם...
פרסום בטח.
יש פרסום, שזה חלק מהקבוצות שאני אחראי עליהם, שזה היום בדיוק הודענו לפני...
שהפרסום מדהים, הולך מאוד טוב.
כן, אז בדיוק הודענו מזמן שהקבוצה, אנחנו נעבור את ה-$2 מיליארד השנה, אנחנו בפיסקל יר של מייקרוסופט.
שמתחיל ביולי, כלומר, השנה
של מייקרוסופט... נגמר ביוני.
כן, השנה מייקרוסופט מתחילה ביולי, נגמרת ביוני.
אז על זה הודענו לא מזמן, וזה
בצמיד. מאוד הגיוני,
הסיפור. יש לזה גאון גם, אני יכול להסביר את זה פעם אחרת.
זה היה אחד הבלבולים הכי גדולים.
אף אחד לא אמר.
אחד הבלבולים הכי גדולים בלינקדאין היה לעבור מהקלנדר ייר לפיסקל ייר. עד היום יש עדיין Q2, מה זה Q2?
כן, כן, גם במייקרוסופט עדיין, כלומר, במייקרוסופט מדברים FY, אף אחד לא יודע את השנה הקלנדרית, לא מעניינת.
בדיוק, זה סוג של גיקינג של מייקרוסופט.
תמשיכו אחרי הפרק
לדבר על FY.
בכל מקרה, אז יש בעצם את ה-marketing solutions, זה גם כולל את ה-advertising, שאנחנו נעבור השנה את $2 מיליארד, אבל ב-hyper-growth, כאילו זה פשוט טס בטירוף, זה מוצר מדהים. יש את הטלנט סולושנס, שזה אחד, זה אחד הדברים הכי מעניינים של לינקדאין הביא על השוק. בעצם כשאתה מגיע ללינקדאין, אתה לא, זה לא classified, אתה לא מגיע לאנשים שמחפשים עבודה.
כן.
אז אני יודע שהיום נבות הוא בשוק, אני יודע שהוא פתוח להצעות, לא בהכרח מגיע אליו, אני יכול להגיע אליו.
אוסף לך עכשיו בלינקדאין, נראה אם תאשר אותי.
וזה מאוד מעניין, כי אז אני יכול להגיע אליו, אנחנו קוראים לזה passive candidates, אנשים שלא בהכרח מחפשים עבודה, כן. ואז אתה יכול להגיע אליהם, ולפעמים זה אנשים הכי טובים שאתה יכול לחפש
בדרך כלל, כלומר, אם מישהו מחפש עבודה אקטיבי, רוב הסיכוי שהוא לא כזה, איי איי איי. כלומר, רוב העובדים הטובים, עובדים היום. כן.
תלוי, זה נכון שלפעמים כשמישהו, כאילו, מישהו מאוד טוב, אז מנסים תמיד לשמור עליו, או עליה, ולדאוג שהיא תהיה שמחה, ומאושרת בעבודה, וזה. ולינקדאין בעצם המציא את המרקט הזה, לא היה את המרקט של הפאסיב קנדט.
כן. למרות שהיום יש סטארט-אפים שמשחקים בדיוק במרקט הזה.
נכון.
יש.
גם ישראלים.
כן.
וזה לא, כאילו, מאז שכאילו הם מצאנו את השוק, תמיד יש, כשיש מרקט גדול, אז תמיד יש אחרים שמצטרף, וזה בריא וזה טוב. אז יש את ה-talent solutions, יש את ה-marketing solutions, יש את ה-sales solutions, שזה סוג של בעצם לעזור ל-sales people לעשות prospecting. אני יכול בעצם להגיד כרגע אם אני sell...
LinkedIn sales navigator.
בדיוק. אני מנסה למכור כרגע לחברות, אני יכול לעשות כזה, אתה יודע, לכל עקוב אחרי החברות, לראות מי השתנה, מי ההנהלה החדשה, מי האקזקטיבס החדשים, מה אומרים על החברה, וזה עוזר לי בעצם לעשות את הסיילס פרוסס שלי מאוד טוב.
וזה שירות בתשלום? כלומר, אני בתור איש מכירות,
מנוי על השירות? אז יש בעצם, כשאני הייתי חייל קונסיומר, אז הייתי חייל בעצם מה שרוב האנשים מכירים, זה ה-linkedin.com והאפ, אבל יש ממש מוצרים נפרדים לחלוטין, יש את הריקרוטר, שזה ממש מוצר בפני עצמו, שזה חלק מ-Talent Solutions, יש לך את Sales Navigator, יש לך את Campaign Manager ל-Ads, ויש לנו גם את LinkedIn Learning, שבעצם כל מה שקשור ל-Learning and Development של חברות, אם אני רוצה בעצם להכשיר את הכוח
עבודה שלי. שמבוסס על לינדה.
בדיוק.
זה רכישה שעשינו
בלינקדאין. למי שזוכר את לינקדאין, אני למדתי PHP בלינקדאין ב-1998, מזמן.
סינית, מה, כן.
לינקדאין זה היה בעצם אחד המוצרים הראשונים לקורסס אונליין.
כן,
זה לא היה אונליין, זה אפילו היה דיסקים כאלה שאתם
מקבלים. יכלת פעם לקנות, הייתם מקבל דיסק.
כן, עם קורס.
כן, עם קורס, ואז אחרי זה עבר לאונליין. ואז בשנת 2010, מתי...
חשנו אותם, הם לא טועה לפני 3-4 שנים.
לא 2010, לא מזמן כזה.
ויש את הפרימיום, שזה בעצם יועד לקבל כזה extra commercial use
case. מה הפרימיום נותן לך חוץ מלהסתכל, מי עוד יסתכל לך על הפרופיל?
אז תראה, בגדול הפרימיום נועד, אם אתה מנסה לעשות את העבודה שלך מעל לינקדאין, אז זה כבר נהיה commercial use case של הפלטפורם, ואז אתה בעצם יכול לקנות סוג של subscription. אז זה בעיקר searches. כאילו, אנשים שנגיד...
יותר מחיפושים יותר...
אם אתה ריקרוטר, אתה עושה... לפעמים אתה עושה מאות ואלפי searches ביום. אז אתה מקבל בעצם כזה סוג של search capability. Who viewed my profile יותר כזה. גם זה הרבה commercial use case. מי יסתכל לי... כי אתה יכול לקבל את זה מבחינה, אם אתה מאפשר גם לאחרים לראות אותך. הוא מפרש שאני אתחק טיפה יותר. Emails. הדרך להגיע לאנשים שאתה לא מחובר אליהם. אז אתה בעצם היום, you can message everybody on LinkedIn עם subscription.
כמה עולה מנוי כזה?
אז יש כל מיני SKUs.
SKUs זה חבילות מוצרים.
אין לי את המספרים, אבל זה...
מה, עשרות דולרים בחודש?
מעשרות דולרים עד לנראה לי משהו הרבה יותר כזה comprehensive, אם אתה באמת מחפש כאילו כלים משמעותיים. יש גם את ה-job seeker SKUs, כאילו אם אתה בעצם מחפש עבודה, אז נותן לך בעצם המון המון אינפורמציה, competitiveness, salary...
אבל למה אני בשנה האחרונה אני חושב התחלתי לקבל מלא אימיילים אינמייל של מלינקדאין, כלומר אנשים פונים ללינקדאין, לא מעניין אותי בכלל מה שהם מציעים לי, וזה קרה בזמן האחרון וזה קצת מעצבן. תפסיק את זה.
תודה שאמרת לי, אנחנו נפסיק את זה מחר. אבל שזה תהליך מאוד מעניין, אחד הדברים שקורים כשהאינגייג'מנט עולה במערכת, אז הרבה אנשים מגלים את המערכת ומנסים להשתמש בה הרבה 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 יותר, ואז אתה צריך to tune your relevance בעצם, להתחיל לכוון את הרלוונסי. הרבה מהדברים שאנחנו עושים זה בעצם כרגע, בעקבות האינגייג'מנט שהוא כרגע בתנופה מטורפת, אנחנו בעצם מנסים לשמור את ה-signal to noise ratio
ברמה מאוד גבוהה. כי באמת, לינקדאין תמיד הייתי, היסטורית, הייתי מקבל הודעה בלינקדאין, הייתי יודע שזו הודעה כנראה שהיא הודעה מעניינת, ויכול להיות שהיא אפילו קצת רלוונטית, מעניין אותי לשמוע, והתחלתי לקבל עכשיו כל מיני, אני B2B מרקטינג אייג'נסי מווילנה, בוא אבא נעשה עסקים ביחד, או אני רג'י ויש לי חברת פיתוח בהודו, בוא נעשה עסקים ביחד.
כאלה אני מקבל מלא. מלא.
אז יהיה נהדר אם תסמנו לא רלוונט, ואז
אני כתב אפילו ספאם.
ואז המשין לרנינג יכול ללמוד. אבל תכף דוגמה מדהימה, כשבעצם אחד מהדברים שהתמקדתי עליהם כשבנינו את הקונסיומר מחדש, זה הניוספיד. ממש בנינו אותו ממש כמעט מאפס. אפשר לאנשים בעצם לגלות אנשים אחרים, to follow other people, לשתף מידע, ואחד, אתה יודע, ברגע שמערכת צומחת, אז גם הספאמרים קולטים.
כן.
ואז הם קופצים ישר לתוך המערכת, ומנסים, תתק אדוונטג'ו.
בוגיים.
ואז יש לך בעיה, כי יש לך ממש, זה גם קרה גם בפייסבוק, קרה בטוויטר, קורה עדיין בטוויטר. ואז בעצם יש לך ממש בעיה, כי יש לך בעצם ספארים שקולטים שיש טראפיק, ואז הם, אתה יודע, מים ג'נרטורס מעצבנים, לממש ספאם, מלואו קואליטי, לממש כאילו ויוליישן של טרמס אוף סרוויס, ואז זה ממש היה פוקוס שלם של הקבוצה, לשני קורטרים, רק to deal with the spam.
כן, הורדתם את הסיפור הזה שפעם היה, הייתי רואה מלא בלינקדאין, כל מיני תרגילי חשבון של כיתה ד'
נכון, זה קרה, וזה, אתה יודע, זה סוג של תהליכים של חברה, אתה פתאום אתה צומח, ואז יש לך כל מיני דברים שלא ציפית עליהם,
כן.
אבל אתה, אפילו, אני כמעט ולא רואה
כאלה. לא, אני כבר לא רואה כאלה, אבל...
זה הייתה עבודה מאוד משמעותית, הרבה machine learning, הרבה...
אבל מה שעדיין מעצבן אותי מאוד בניוזפיד של, ואני מאוד אוהב את הניוזפיד של לינקדאין, אני משתמש בו המון, אני חושב שזה אחד מהאתרים הראשונים שאני פותח ביום. הניוזפיד, דברים נעלמים בו. אתה רואה משהו? הלכתי 5 דקות, חזרתי, לא נמצא את זה בחיים. כאילו...
אתה צריך לשלם על מנוי של...
לא, לא, לא צריך לשלם על שום דבר. אז יש שני דברים. אחד, אתה יכול לשמור דברים, פינה הימנית למעלה, תלחץ.
גוגל לימדו אותו, אני חושב שצריך לשמור כלום.
אבל יש הרבה עבודה שם, אתה יודע, זו דוגמה מאוד מעניינת, כי אתה רוצה, יש, עבדתי, אתה יודע, הרבה מהעבודה שלי, אחד מהקבוצות שלי זה הניוספיד. ואתה עושה הרבה אקספרימנטס להבין כאילו מה בעצם ה-consumption pattern שאנשים אוהבים לקרוא בו. אז אני מסכים איתך, כשאתה רואה משהו באותו יום, אתה רוצה לחזור אליו, אז אתה רוצה למצוא אותו חזרה, אתה רוצה לגלגל טיפה למטה ולראות אותו למטה. אבל אחרי יום וחצי כבר לא אכפת לך מה ראית אתמול, כי זה היה בעצם, אתה יודע, סוג של כאילו in the moment consumption. ואז אתה רוצה לשמור, אז נגיד אינסטגרם עשו כזה, you cut up, אתה יודע, מין כזה סוג של relevance על קרון, על...
אבל ניוזפיד, תסתכלו בפייסבוק, קונטרול C, קונטרול V, עובד, מה, למה צריך להמציא עכשיו משהו משוכלל יותר?
אז יש הרבה, אני חושב שגם להם, אם אתה תדבר עם הניוזפיד טים של פייסבוק, אתה תגלה שגם הם נתקלים בהרבה, כאילו, איך אני יכול להגיע למה שראיתי אתמול, כי יש לך... אחד הדברים היפים, ושוב, זה חוזר לטראפיק וסרג', זה כשהמוצר שלך מצליח, יש לך בעיות שאתה לא מצפה להם. אז דוגמה, בגלל שיש הרבה טראפיק היום בניוספיד של לינקדאין, אז פתאום קשה למצוא דברים שכבר ראית שנייה לפני זה, כי יש הרבה דברים חדשים שהצטרפו. שזה בעיה שלא קרתה לפני זה, כי לא היה הרבה דברים, כאילו היו, אתה יודע, זה
לא היה הרבה אינגייג'מנט של יוזרים, לא היו מעלים הרבה תוכן, אז זה לא הייתה בעיה. אתה נמצא פה בישראל, אני מניח שאחת הסיבות שאתה נמצא פה, זה בגלל שבארצות הברית חופשת קריסמס וכולי, נכון?
כן, חוגגים
את הקריסמס. הזדמנות טובה להגיע ארצה.
לבקר את המשפחה.
נכון, משפחה חברים. מה הסיכוי של לינקדאין גם מחפשת כאן הזדמנויות עסקיות, חברות ישראליות שאולי יהיו מעניינות לרכישה או להשקעה או משהו מהסוג הזה?
אנחנו תמיד מחפשים, אז בגדול אנחנו, כמות האופורטיוניטיז שיש על לינקדאין היא מטורפת, אז מחפשים כאילו חברות שהן או מתקדמות בתחום שאנחנו חשוב לנו.
כמו מה? איזה תחומים מעניינים אתכם?
זה היופי בלינקדאין, מסתכל שנייה כאילו על הפלטפורמה שאנחנו בונים, אז זה כאילו מ-recruiting capabilities ל-sales and marketing capabilities, כמעט כל מה שקשור ל-business to business ו-professional context, ל-professional content, ל-courses, כמעט כל מה שקשור ל-professional world הוא חלק מלינקדאין.
אני יכול לספר לך, אביב, שכבר מותר לספר, כי אני לא עובד מייקרוסופט, שהקורפ דב של לינקדאין מגיע לפה לארץ, הם מסתובבים, הם פוגשים סטארט-אפים, הם שמעו על ישראל, אולי תומר סיפר להם, אני לא יודע.
לא, לגמרי, יש הערכה עצומה לישראל בכלל בוואלי, בלי קשר ללינקדאין, ולינקדאין היא חלק מזה.
יש הרבה ישראלים בלינקדאין, או שאתה אחד הבודדים והבכירים?
יש כמה ישראלים בלינקדאין, לא המון.
גם בתפקידים בכירים כמו שלך?
חלקם, אבל לא הרבה. היו ועזבו והצטרפו. אבל טלנט ישראלי בוואלי הוא טלנט מאוד חזק. יש טלנט מאוד יזמי, עם הרבה כזה חוצפה ישראלית בריאה, ומי שיודע שלב את זה עם המנטליות האמריקאית טיפה, אז יש כזה ווין ווין משני הצדדים. אז גם מסתכלים הרבה על חברות ישראליות מבחינת טכנולוגיה. יש בעצם, כמו שקשור למשין לרנינג, security הוא מאוד חזק בישראל, גם יש הרבה sales and marketing בישראל, שזה...
שמתחיל לצמוח כזה.
בדיוק, predictive analytics שהוא מאוד חזק. אז זה תמיד חשוב לנו, וגם יש הרבה לקוחות בישראל.
כן, שיחסית הרבה לקוחות בישראל.
מה שיפה בשוק הישראלי, שהוא תמיד מכוון מחוץ לישראל, כי ככה אתה צומח.
כן, לא.
לינקדאין היא פלטפורמה אדירה להגיע, כי במיוחד אם אתה עושה B2B, אין כמעט היום B2B מרקטר שלו.
יש לינקדאין בעברית? לא בדקתי אף פעם.
עוד לא.
אמור להיות?
אבל תן לי קצת זמן ואנחנו נארגן.
בכמה שפות אתם פעילים היום?
24 אם אני לא טועה.
24 שפות. עובדים בטופ בישראל? אין ללינקדאין פה משרד?
עדיין לא.
אז מאיפה מנהלים בעצם?
יש תוכניות?
תמיד זה על התוכנית. שוב, זה שוק מאוד מעניין, גם מבחינת לקוחות, גם מבחינת R&D טלנט. וכרגע זה הרבה מאירופה מגיעים, זה כל...
אירלנד?
אירלנד, UK, כל האזור של...
בוא נגיד ככה, תן לי לחש, אם תומר החליט שהוא מתגעגע ממש לישראל, לאוכל ולמנטליות וזה, ויבוא להנהלה ויגיד, בוא נפתח R&D סנטר בישראל, יש סיכוי שזה יהיה הפתח.
כן, תומר, יש מצב שזה יקרה?
קודם כל מתגעגע תמיד, אז כאילו זה...
אמא שלך מאזינה, בסדר, עזוב.
אמא שלי מאזינה וכרגע היא מכינה לי אוכל. אבל הכל יכול להיות. כאילו בעצם זה שוק מדהים, אחד הדברים, זה נכון שבדרך כלל אז רוצים, אז זה נהיה כאילו, כי זה, הוא מביא את הקולצ'ר של החברה, הוא דורג איך החברה בונה, וזה דורג לפעמים, דורג הרבה כאילו מעברים לפתיחה.
כן, זה קרה במייקרוסופט, עם ליכטמן.
נכון.
מייקרוסופט קורה בגוגל, קרה בסיסקו, כי זה הרבה, כי אם תסתכל על המודלים של פתיחה של חברות, זה הרבה.
זה מודל טוב, כן.
מגיעים, כי הם מביאים את הקולצ'ר, ובעצם איך שהחברה עובדת, וקשה לבנות את זה מאפס. אם אין לך בעצם את הזרז החיצוני הזה שמגיע.
אז אני אגיד לך, תומר, שאם אתה תעשה את זה, אני יודע על המון המון אנשים שישמחו ממש לעבוד בלינקדאין. אני יכול להגיד לך אפילו שאני עוד עבדתי עם מייקרוסופט, הרבה אנשים היו שואלים אותי אם יש סיכוי להתקדם ללינקדאין. ואני אמרתי להם, אולי, אבל זה לא ממש קשור למייקרוסופט.
אז אני אשמח לדבר כשהסיטואציה תקרה.
שדברים יבשילו, שאולי אנחנו מדברים עליהם.
טוב, אז נשארנו שתי דקות, אביב. אז איך, אני לא יודע, יש עוד המון תלונות ללינקדאין ובקשות.
בואו נשלח לתומר הצעת חברות בלינקדאין.
שלחתי.
זה שהוא יאשר אותם.
או, שאלה אחרונה מצוינת.
כן.
מה המדיניות שלך לגבי אישור חברות בלינקדאין? אתה מאשר את כולם או אף אחד?
כל אחד, שאלתי את ריד הופמן,
המייסד
של לינקדאין, המייסד של פייפל.
הוא גם קולגה שלנו, יש לו פודקאסט.
כן.
שנקרא Masters of Scale.
פודקאסט מדהים, אגב, שאני מאוד אוהב. מייסד לינקדאין, וגם זה...
צריך להוריד את הסאונד אפקט, זה יהיה בסדר.
רגע, תענה על שם.
האמת שנתתי לו איזה פידבק, בכהונה הראשונה הסאונד אפקט היו מטורפים.
הוא רגיע טיפה?
אבל זה טיון דאון עכשיו. אוקיי. אז בגדול, אני מאוד מאמין בתאשר מישהו שאתה מכיר אותו, ואתה רוצה שהוא יהיה חלק מהרשת שלך. זאת אומרת שאתה מוכן לעזור לו, והוא מוכן לעזור לך, והיא והוא וככה. אנשים שאתה לא מכיר, הייתי פחות מאשר. כאילו זה, שוב, זה הקונספט שלי.
אתה לינקדאין. אתה מר לינקדאין.
אז כל אחד ואיך שהוא רוצה לבנות את הרשת העסקית שלו.
רגע, נבות אתה?
אני הייתי פעם, לפני שעבדתי עם מייקרוסופט, לא השארתי אף אחד שלא מכיר.
אוקיי.
ואז התחלתי לעבוד עם מייקרוסופט, קצב הבקשות עלה ל... לא יודע מה, בגלל שהם שהיו עשרות ביום, וכל מי שהיה נראה לי לא עזוי מדי, הייתי מאשר, וזה, שוב, אני לא יודע אם זה טוב, נורא רציתי לפרסם דברים שאנשים יראו.
נכון, אני מאשר את כמעט, כמעט, כמעט כולם, ואני רואה את זה במספרים, אחרי זה אנחנו מפרסמים בחברה משהו, משהו, וזה מגיע להרבה יותר אנשים, כי זה גם friends and friends and friends וכולי.
יש פולו בלינקדאין?
יש פולו, אז אם זה בשביל הריץ' בעצם לדיסטריביושן שלך, אז פולו, אז הפולו בשביל זה.
אבל הוא לא עושה לי פולו, הוא עושה לי friend request.
אז אפשר כאילו, אתה יודע.
אם אני עושה לו decline, הופך לפולו?
לא, הוא לא הופך לפולו, צריך לעשות פולו. ואתה יכול להעביר את הפרופיל שלך להיות פולו. כלומר שהדיפולט יהיה פולו.
זה אני אעשה.
הרעיון זה שאם מישהו בנטפורק שלך, אז אתה אמור able to search, ולראות מי בעצם, איך אתה מחובר בעצם למישהו אחר דרכו או דרכה, וזה בעצם הופך להיות חלק מהאפשרויות שלך.
איזה בסה שנגמרנו, הזמן, תומר. אביב, לך, בוא נלך לעדכן את הפרופיל לינקדאין, כי
דחוף.
כן, מצב שם קשה. תודה רבה, תומר, היה
תודה
מדהים.
לכם.
כן. תודה רבה לי לבר,
נפגש לנו. להמליץ על עוד פרק, אם לא
אני לא זוכר, היה לי...
אז אמיר אורד, שדיבר על איך להקים חברה גדולה, זה פרק מאוד מאוד מעניין. הפרק הזה זמין בספוטיפיי, בכלכליסט, ובכל מקום שאתם מאזינים לפודקאסטים, כולל בלינקדאין, אני מפרסם כל שבוע. תאזינו, יאללה ביי.
ביי.